יחזקאל פרק ל'. יש לנו עוד חוב קטן מהפרק הקודם, שראינו שלקראת סוף הפרק בפסוק י' ז' כתוב ויהי ב-27 שנה בראשון באחד החודש, ואמרנו שלפי המחקר ולפי פשט הפסוקים הכוונה לשנת 27 לגלות יהויכין, כמו שיחזקאל סופר בדרך כלל, ובעצם יוצא שזו הנבואה המאוחרת ביותר שמנבא יחזקאל. חז"ל מסבירים שזה 27 למלכות נבוכדנצר, מלך בבל, והם עושים חשבון כזה, שמכיוון שנבוכדנצר מלך 45 שנה, זה ככה קיבלו חז"ל במסורת, מורידים מתוכם 27 שנים, נשארו 18. כלומר, יחזקאל מנבא בשנת ה-27 שיש עוד 18 שנה למלכות נבוכדנצר, אחר כך עוד 23 שנה למלכות בנו אוויל מרודח, סך הכל 41 שנה, אבל מכיוון שהשנה האחרונה של נבוכדנצר והראשונה של אוויל מרודח חופפות, הן נחשבות לשנה אחת, אז יוצא בעצם שיש 40 שנה. כלומר, ה-40 השנים של חורבן מצרים שיחזקאל דיבר עליהם בפרק הקודם, הן מקבילות ל-40 השנים של מלכות נבוכדנצר משנת ה-27 שלו עד סוף מלכותו ו-23 של אוויל מרודח. אחר כך התמנה בלשצר להיות המלך, וכאשר מלך פרס הביס אותו במלחמה, הרג את בלשצר ובעצם לקח את המלוכה, את השלטון של האימפריה מבבל לפרס, זה היה בעצם נקודת המפנה שהחזירה את מצרים בחזרה להתיישב בארצה. כי עד אז היא הייתה כפופה לבבל והיא הייתה בחורבן וגלות. וזה ממש מקשר אותנו לפרק שלנו, פרק למד, שממשיך לעסוק בנבואה על חורבן מצרים, על 40 השנים האלו שמצרים תהיה חרבה. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם ינבא ואמרת כה אמר אדוני אלוהים, הילילו ליום. כן, תנבא על מצרים שיבוא יום שילילו, יללה של זעקת כאב ושבר, על היום שעומד להגיע, עומד להגיע יום קטסטרופלי, שיביא, ימית חורבן על מצרים, ותתכוננו לזה, תכינו את הכינות כבר. כי קרוב יום, וקרוב יום לאדוני, יום ענן את גויים יהיה. קרוב יום הפורענות, שהוא יום להשם, שהוא מגיע מאת השם, כדי להיפרע ממצרים על חטאותם. וראינו בפרק שעבר, שהחטאים של מצרים היו חטא הגאווה, וחטא הבגידה ביהודה ששמחה עליה וקרתה איתה ברית נגד נבוכדנצר. ושני החטאים האלה קשורים זה בזה. ובאה חרב במצרים, והייתה חלחלה בחוש בנפול חלל במצרים, ולקחו המונה ונהרסו יסודותיה. תבוא חרבו של נבוכדנצר, כמו שאנחנו נראה בהמשך, ותמית על מצרים כזה חורבן, שכוש, השכנה של המדרום, השכנה של מצרים, שאגב, גם הוא היה אחיו, ובני חנן, כוש ומצרים ובני חם, כוש ומצרים ופותוכנן. כלומר, כוש ומצרים הם שניהם בנים של חם. והם גם היו שכנים, ארצותיהם היו שכנות זו לזו. אז כשבמצרים יהיה חורבן, אז ישמעו את זה בני כוש ויתחלחלו. כן, יגידו אנחנו הבאים בתור, ולכן הם יזדעזעו ויפול עליהם פחד. כוש ופוט ולוד וכל הערב וחוב ובני ארץ הברית, איתם בחרב יפולו. כוש, פוט ולוד, אלו שלוש ארצות סמוכות אחת השנייה. פוט הוא גם כן אח של כוש ושל מצרים. לוד הוא נזכר בתורה ברשימת הבנים של מצרים. וכל הערב, כל העמים שמעורבים איתם, כמו שיש את הערב רב שהסתפח לעם ישראל כשיצאו ממצרים, ויש גם ערב לארצות האלה, וכל ובני ארץ הברית, כוב ובני ארץ הברית, אלו גם כן ארצות סמוכות, שכרתו ברית עם מצרים להילחם בנבוכדנצר. כל אלו ייפול עליהם פחד כאשר הם יראו את האסון שניחת על מצרים. כה אמר אדוני ונפלו סומכי מצרים, וירד גאון עוזה ממגדול סבנה בחרב יפלו בה, נאום אדוני אלוהים. גם סומכי מצרים, אלו שמצרים מסתמכים עליהם, שהם כורתים איתם ברית כדי שיחד הם ינצחו את נבוכדנצר, גם הם ייפלו. וירד גאון עוזה. כן, מצרים הייתה עד אז מעצמה עם גאווה, עם כוח ועוצמה, והגאון שלה יישבר, העוז. ממגדול סבנר ראינו אתמול שתי אפשרויות להסביר, או שזה מקום אחד בצפון מצרים, או שזה שני מקומות, מגדול בצפון, כמו שמופיע בתורה, בין מגדול ובין הים, וסבנה דווקא בדרום, באזור סכר אסואן. אז כולם בחרב יפלו בה. ונשמו בתוך ארצות נשמות, וערב בתוך ערים נחרבות תהיינה. כן, תהיה שממה גדולה, הם גם התפזרו, מצרים, הפליטים שלא יפלו בחרב, התפזרו לארצות אחרות, ובמצרים עצמה תהיה שממה. וידעו כי אני אדוני בתיתי אש במצרים ונשברו כל עוזריה, כמו שראינו מקודם. ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בצים להחריד את כוש בטח והייתה חלחלה בהם כיום מצרים כי הנה באה. בעצם יש פה חזרה על אותו רעיון, ותמיד חזרה באה להדגיש את הדבר ולהגיד עד כמה זה ייצור זעזוע. יצאו מלאכים מלפני, כלומר כביכול אני אשלח מלאכים, הם לא יהיו מודעים לזה שהם מלאכים, אבל זה מה שיהיה בפועל, שיברחו פליטים ממצרים דרך הים, בצים, ציים הכוונה בסירות ששתות דרך ים סוף עד קוש, והם יבשרו לקוש את מה שהולך במצרים, ואז זה יחריד את קוש, והם טיפול עליהם חלחלה. כה אמר אדוני אלוהים, והשבתי את המון מצרים ביד נבוכדרצר מלך בבל. פה הנביא אומר מפורש מי הוא זה שימית על מצרים את האסון, זה יהיה נבוכדנצר. הוא ועמו איתו עריצי גויים מובאים לשחט הארץ, והריקו חרבותם על מצרים ומלאו את הארץ חלל. יש פה לשון נופל ללשון, הם מריקים את את הנדן מהחרב, הם שולפים את החרב וכך כמו שפרעה אומר אריק חרבי, וממלאים, הם הריקו את הנדן, אז הם ממלאים את מצרים בחללים, במכות החרב שהם יקרו אותם. ונתתי יאורים חרבה ומחרתי את הארץ ביד רעים, והשימותי ארץ ומלואה ביד זרים, אני אדוני דיברתי. כן, כל יאורי מצרים יהיו לחרבות, לא תהיה אפיר, כי הערים היו מתקבצות בעיקר, עד היום זה אגב ככה, שלאורך הנילוס, לא רק במצרים, לכל אורכו של הנילוס, מרוכזים כל יושבי מצרים. כלומר, השטח של מצרים הוא ענק, אבל השטח המיושב הוא ממש צמוד צמוד לנילוס. אז כל היורים של מצרים ששם יושבים כל הערים, הכל יהיה חרב, אני אמכור את הארץ, ונבוכדנצר שיבוא ברעה ואכזריות ויהפוך את הכל לשממה. וככה אני אתנקם במצרים על הבוגדנות שלהם כלפי יהודה ועל הגאווה שלהם, שהם לא מכירים בריבונו של עולם, מעלילים את עצמם כמו שראינו בפרק הקודם. כה אמר אדוני אלוהים, והעבדתי גילולים והשבתי אלילים מנוף ונשיא מארץ מצרים לא יהיה עוד, ונתתי יראה בארץ מצרים. פה עכשיו הנביא נכנס ממש לתאר עיר עיר במצרים, ואת הערים החשובות, כמובן, לא את כל הערים, הערים החשובות ואת מה שיקרה לה. אז פה הוא אומר, אני ישבית את האלילים מנוף, ונשים ארץ מצרים לא יהיה עוד. כן? כל הגילולים שלהם, כמובן, על ידי זה שאני אחריב אותם, אז גם כל העבודת האלילים הענפה שהייתה שם, תיפסק. והשימותי את פטרוס, ונתתי אש בצוען, ועשיתי שפטים בנו. פטרוס, אמרנו, זה עיר שזה קשור לפטרוסים שמופיעים בתורה, גם כן קשורים משפחתית למצרים, והם היו בדרום מצרים, כלומר במצרים העליונה מה שנקרא, שהיא הייתה המצרים היותר קדומה, שבהמשך התפשטה לצפון לכיוון הדלטה. את צוען, גם כן עיר מוזכרת כמה פעמים בתנך, עיר מצרית, ונו, זו עיר שמזהים אותה עם אלכסנדריה של מצרים. זו הייתה עיר מלאת אדם, עיר ענקית, אחת הערים החשובות ביותר של מצרים. ושפחתי חמתי על סין מעוז מצרים, והכרתי את המון נו. סין זאת עיר שמזהים אותה בצפון מזרח הדלטה, כן, לכיוון ארץ גושן שם, שהיא הייתה כנראה עיר מאוד מבוצרת, ולכן נקראת מעוז מצרים, והיא חרטית המון נו, כן, אמרנו נו זה אלכסנדריה, אז יש שם המון אדם, ואת כולם אני אחרית. נתתי אש במצרים, חול תחול סין, ונו תהיה להיבקע, ונוף צרי יומם. כן, שוב חזרה על אותו רעיון, יהיה פחד גדול, חול, מלשון חיל, ופחד על האסונות שיהיו שם בסין, ובנו ונוף, בחורי אבן ופי וסת, בחרב יפולו, והנה בשבי תלחנה. כן, גם כן שמות של עבודה זרה. פי וסת זה גם כן שם של, זאת עיר שהייתה עובדת ל... לאלילה נשית, שהצורה של האליל שלה היה חתול, גם כן אחד הסמלים הידועים של מצרים, וכל אלו, כלומר, הוא נוקט בחורי אבן, וכנגד זה פי וסת, שזה היה עבודה זרה של נשים, וכולם ייפלו בחרב או ילכו בשבי. וביטחף נכס, חסך היום, בשברי שם את מוטות מצרים, ונשבט בה גאון עוזה, היא ענן יחסנה, ובנותיה בשבי תלחנה. כן, גם תחפנחס, אחת הערים שנזכרות הרבה בנביאים, כאחת מערי מצרים. יש שם, האור שם פתאום, אור היום פתאום יהפוך לחושך, כן, יחסך, כלומר ימנע מהם האור. וגם שם יהיה שבר גדול, גאון עוזה יישבר, ענן יחסנה, כן, שוב, עניין של חושך וכדרות. ובנותיה בשבי תלחנה, יפלו שבויות חרב. ועשיתי שפטים במצרים, וידעו כי אני אדוני. ויהי באחת עשרה שנה, בראשון בשבעה לחודש, היה דבר אדוני אליי לאמור. כן, הנבואה הזאת היא ניתנת חודשים ספורים לפני חורבן בית המקדש. שנת 11 שנה זה השנה האחרונה של צדקיהו, הראשון בשבעה לחודש, כאשר בתת בתמוז כבר נבקעו החומות ובתשעה באב נחרב הבית. אז מדובר פה ממש על חודשים ספורים לפני החורבן. בן אדם, את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי, והנה לא חובשה לתת רפואות לשום חיתול לחובשה לחוזקה לתפוס בחרב. פה מסבירים הפרשנים, מדובר פה על השבר של פרעה נכו מתקופת יהויקים, בשנה הרביעית ליהויקים, שאז כבר בא נבוכדנצר והכה בו כבר פעם אחת מכה חזקה. ואומר הנביא, המכה החזקה שניתנה לו על זרוע פרעה, הוא עדיין לא חובשה לתת רפואות. כלומר, עדיין לא חבשו את היד השבורה שלו כדי לרפא אותה מהשבר. כלומר, הוא עדיין פצוע, הוא עדיין סובל מהמכה שהכה בו נבוכדנצר. עדיין לא שמו חיתול לחובשה, זה בגד... כדי שאיתו כורחים את היד הפצועה כדי לחבוש אותה, שהיא תתרפא, כדי שהיא תוכל לתפוס בחרב. כלומר, בקיצור, במילים פשוטות, אומר השם ליחזקאל, עדיין פרעה ועמו מצרים עדיין לא השתקמו מהמכה שנבוכדנצר הכה בהם. ואז מה? לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל פרעה מלך מצרים ושברתי את זרועותיו, את החזקה ואת הנשברת. ויפלתי את החרב מידו. כלומר, הוא עוד מעיז להמשיך למרוד בנבוכדנצר, לא מבין. פעם אחת הכו בו, עוד לא השתקם המכה ועכשיו הוא רוצה עוד פעם. עכשיו אני אביא את נבוכדנצר והוא יכה בו עכשיו גם את היד השבורה, גם את היד החזקה ויחסל אותו סופית. והפיצותי את מצרים בגויים וזרעתים בארצות. עכשיו זה כבר לא יהיה רק... מכה שהוא יכול לספוג אותה ולהמשיך לשקם את הממלכה, אלא זה כבר יהיה אובדן גמור. אני אפזר את המצרים ברחבי הארצות, כמו שראינו בפרק הקודם. כן? ינטשו על פני השדה, המשל של הדגים, שיוציא אותם מהמים ויפזר אותם על פני השדה. וחיזקתי את זרועות מלך בבל, ונתתי את חרבי בידו, ושברתי את זרועות פרעה, ונאק נאקות חלב לפניו. כן? אני אתן חרב, את החרב שלי, אני אתן ביד נבוכדנצר, אני אעזור לו, יסייע בעדו, שהוא יוכל לשבור את שתי ידיו של פרעה, שבר גמור, ולא תהיה לו תקומה. והחזקתי את זרועות מלך בבל, וזרועות פרעות יפולנה. וידעו כי אני אדוני בתיתי חרבי ביד מלך בבל, ונתה אותה אל ארץ מצרים. כן, גם כאשר מדובר פה על מלחמה שלכאורה אין לה שום קשר לעם ישראל, חשוב להשם לומר דרך הנביא, שידעו שהניצחון של נבוכדנצר על פרעה, זה ניצחון שהוא מכוון מאת השם. כן, שום דבר לא קורה פה סתם במקרה, לכל דבר יש כוונות, ואם עכשיו מגיע לפרעה עונש על הגאווה שלו, על הבגידה שלו, אז הוא יקבל אותו מיד נבוכדנצר. ולכן יחזקאל מקדים ואומר עוד הרבה לפני שקורית המלחמה הזאת, הוא אומר, תדעו שזה מה שיהיה, כדי שכשזה יקרה, תדעו שזה הכל היה מאת השם. והפיצותי את מצרים בגויים, וזרעתי אותם בארצות, וידעו כי אני אדוני. אין בפסוק הזה חידוש על מה שנאמר לפני, אלא פשוט הדגשה עוד ועוד, כדי להראות את גודל החורבן שיהיה למצרים. שני פרקים שלמים מוקדשים בספר יחזקאל ל-40 השנים האלו שיזעזעו את מצרים, אבל כמו שראינו בפרק הקודם, אחרי זה מצרים יחזרו בחזרה לארצם, אבל הם יהיו אומה שפלה. הם כבר לא יהיו מעצמה, כבר לא יהיו אימפריה אזורית, אלא ישקמו את הממלכה שלהם ויקיימו אותה, מבלי שיהיה לעם ישראל פיתוי לסמוך עליהם ולכרות איתם ברית נגד עמים אחרים כמו שהיה עד עכשיו.